טוב ושלום. אנחנו נמצאים בתוך הפרשיות שמספרות על מעשי אבות שהם סימן לנו הבנים, ויש מקום לחזור להתבונן להבין את הקשר הזה בין אבותינו אברהם יצחק ויעקב לבינינו, לבין עם ישראל כולו שבמהלך כל הדורות. אין שום סיכוי בעולם שמישהו יוכל לאלף את עצמו לקיים את דברי התורה אם אין בו מוכנות סגולית, נפשית, טבעית. אינך יכול לקחת מי שאין לו בנשמתו הכשרה לתרי"ג מצוות ולהעמיס עליו את אותם 613 מצוות ועוד את ההסתעפות של דיני חכמים. זה פשוט לא ילך. כמו שכתב רבנו חיים ויטל בשערי קדושה, מדוע אין ציווי בתורה על המידות, כמו שמצאנו ציווי על המצוות, ציווי מפורט על כל מצווה, כך היה ראוי שיהיו לנו ציוויים ביחס לכל המידות. אז נכון, יש מצווה כללית והלכת בדרכיו, וחז"ל אומרים מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון וכולי. אבל אין ציווי מפורט על המידות. עונה רב חיים ויטל, משום שאין כתובת לתרי"ג מצוות, אם לא אדם שהוא כבר עבר את התקופה של דרך ארץ קדמה לתורה. התורה לא ניתנה לאיזה מכונה, היא לא ניתנה לחיות. התורה ניתנה לבני אדם, לכלי שיכול להכיל אותה. לכן מובנה בעצם הציווי, בעצם הפנייה של התורה, מובנה כאן שיש כתובת. הכתובת היא כמובן ההכנה של האדם את עצמו אל התרי"ג מצוות. לכן המצוות לא מתחילות מגיל אפס, רק מגיל 13. אז מה אנחנו עושים ב-13 שנים שבהתחלה? אנחנו, אומר רב חיים ויטל, אנחנו מכינים את עצמנו להופעת המצוות. ואם רב חיים ויטל דיבר על כל יחיד ויחיד, אנחנו רואים מההנהגה האלוקית ומהסדר של חמישה חומשי תורה, שהתורה לא התחילה במעמד הר סיני. החומש פותח בבריאה של העולם, ביצירה של עם ישראל. למה לא להתחיל בתכלס במעמד הר סיני? אבל אי אפשר לתת תורה אם אין כתובת לנתינת תורה. לכן החומש הזה, חומש בראשית, ספר הישר, ספר אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא בעצם מהווה הכשרה למתן תורה לעם ישראל בחומש שמות, ולפירוט כל המצוות בחומשים הבאים, ובלשון אחרת אומר הרב, אבותינו הם משפיעים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל, ומשה רבנו את הצד הלימודי, והם ממוזגים זה בזה ומשפיעים זה על זה. משה רבנו הוא משפיע את הצד הלימודי, הוא התלמיד חכם שלנו, הוא מלמד אותנו תורה, אבל אי אפשר ללמד תורה אלא למי שיש לו טבע כזה שהדרכותיה של תורה מתאימות לו. על כן קודם האבות משפיעים את הצד הטבעי שבכנסת ישראל. אנחנו קוראים בפרשה שלנו, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, וחז"ל אומרים תורותיי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. קשה להבין איך אברהם אבינו מקיים תורה שבכתב ואיך הוא מקיים תורה שבעל פה לפני שניתנה תורה. איך אפשר לקיים הוראות לפני שהם ניתנו? אבל אנחנו אומרים, ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. התורה, לפני שהיא ניתנת לנו כרשימת הוראות, היא קודם נכתבת בנשמתנו, בליבנו. התורה היא טבעית. אבותינו שהיו ישרים, אז אותם חוקי חיים שקיימים גם בנו, הם קיימים גם בהם, והם כבר מוציאים אותם אל הפועל באופן אישי, עוד לפני שניתנה תורה. ואנחנו, בבואנו, לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים ועול מצוות, אנחנו צריכים ללכת בדרכה של תורה. קודם חומש בראשית, ואחרי זה חומש שמות. לדעת שכשאנחנו קוראים את הפרשיות על אבותינו, אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו. אנחנו חושפים את הצד הטבעי, את המהות שלנו. אם כן, חומש בראשית זה קודם כל עם ישראל, התשתית הנפשית הנשמתית של עם ישראל, שאחרי זה כל זה יוצא אל הפועל במצוות המפורטות, תרי"ג מצוות שניתנו לו למשה בסיני. באיגרת תקנה כותב הרב, שני דברים עיקריים הם יחד בונים את קדושת ישראל ואת ההתקשרות האלוקית עמהם. הדבר הראשון העיקרי הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם. למה השם בחר בנו? כי אנחנו מזרע האבות. ויתם לי סגולה מכל העמים. הסגולה הוא כוח קדוש פנימי, מונח בטבע הנפש. מי הניח אותו? רצון השם. כמו כל טבע, כמו טבע כל דבר מהמציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי ויעמידם לעד לעולם. קודם, ריבונו של עולם יוצר את הסגולה הישראלית, עם זו יצרתי לי. על כן בברכות התורה אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. מה פירוש? עמדו כל העמים בשורה, והקדוש ברוך הוא הצביע שהוא בוחר בנו. ודאי בחר בנו מכל העמים, הכוונה יצר. עם זו יצרתי לי. ריבונו של עולם יצר אותנו בתכונה שונה מכל העמים, רק לנו יש תכונה שמתאימה אל התורה. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. לנו ורק לנו יש את התכונה, אשר בחר בנו מכל העמים, ואז אפשר ונתן לנו את תורתו. אבל אי אפשר לתת תורה לכלב, אי אפשר לתת תורה לרובוט, אי אפשר לתת תורה לגוי. על כן, הלימוד הזה שאנחנו לומדים על אבותינו, הוא מכין אותנו להיפגש עם מפעלו של משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, משה תרי"ג מצוות ניתנו למשה בסיני, תורה ציווה לנו משה, בגלל שזאת מורשה קהילת יעקב. אם זה לא מורשה לקהילת יעקב, אז אי אפשר לתת תורה. וגוי שלמד תורה חייב מיטה. זה לא מתאים לו, זה לא טבעי לו. אז כותב הרב במאמרי הראייה, במאמר נחמת ישראל, התכונות הראשיות של האבות, כי ידעתיו למען אשר צוות בניו את ביתו אחריו, שאמרו דרך השם מצות דקה ומשפט, התכונות של האבות הינן יסודי כל תורה וכל חוק ומשפט אלוקי. ריבונו של עולם, נותן את התורה לבני בניהם של האבות, שיש בהם את התכונות של האבות. לולא שהיו בנו התכונות של האבות, לא היינו מצליחים לקבל את התורה, לא היינו הכתובת המתאימה למתן תורה. על כן אנחנו מוצאים בגמרא בשבת דף פיתת, בדף שלפניכם, אומרת הגמרא, על הפסוק, לכונה ונבחך יאמר השם. אז תראו בשורה השנייה, שמבין שלוש השורות העליונות. כן. אם הבנתי את שאלתך, אתה עדיין רוצה שיהיה ציווי. אני חושב שברגע שזה בא בתור ציווי, אתה מפספס את העניין. להבליט שהמידות זה תכונות. חז"ל אומרים, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה לא מצוות. אתה לא מצווה להיות ביישן, רחמן וגומל חסדים. זה מתנות. זה תכונות נפש. המצוות, זה הפעולות המעשיות, הן מתחילות אחר כך. המידות הן לא פעולות. המידות הן תכונות. כמו אהבת חסד. אהבת חסד. ודאי שזה העיקר. ודאי שזה העיקר. כי אם אתה מדלג על הדבר הזה ולא מוציא אותו אל הפועל, את מה שטבוע בך, אז כל לימוד התורה שלך וכל קיום המצוות שלך הוא הזוי. הוא כמצוות אנשים מלומדה, הוא טכני, הוא כמו רובוט. המסיעת ישרים קורא לנו תהיו טבעיים, אל תהיו רובוטים דתיים מקיימי מצוות. הוא רוצה שנחשוף את אותה קומת המידות. אולי צריך להזכיר את השאלה, אם המידות הן טבועות בנו עד כדי שלא צריך לצוות עליהן, אז למה מסיעת ישרים צריך לצבוח שנהיה אנשי מידות? משום שדבר שהוא טבוע בנו, אין זה אומר שזה אוטומטי. אומר המסילת ישרים, הטבע הגופני משכיח מאיתנו. זה שיש בנו פוטנציאל, יש בנו תכונות כאלה של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים ועוד מידות טובות, זה לא אומר שעדיין אין מאבק, ועדיין אין דרכים שצריך ללכת בהם כדי להוציא את זה אל הפועל. אבל אלה תכונות. והמצוות, זה כבר בחירה חופשית, שאתה קם בבוקר ואתה מחליט אם אתה מניח תפילין או לא מניח תפילין. ועל זה השכר, אם אתה בוחר להניח. אבל התכונות הן טבעיות. לכן אומר שערי קדושה, אי אפשר לגשת אל התורה בלי מידות. וגם המסיעת ישרים מזהיר והולך באותו כיוון. שאפשר לעסוק בדברי תורה, אפשר לקיים מצוות, אבל זה הכל חיצוני. ולפעמים אפשר לקפוץ אל קיום מצוות, והאדם שמקיים את המצוות הוא לא מספיק בן אדם. על כן אנחנו מתחילים כל שנה כשקוראים את החומש, לא במעמד הר סיני, אף על פי שלשם אנחנו רוצים להגיע, אלא אנחנו חוזרים, והמסיעת ישרים מאוד נהנה, הוא הרי אומר שעיקר התועלת זה מהחזרה. אנחנו חוזרים על חומש בראשית כל שנה, ולכאורה מי שהיה ילד טוב בגן, והקשיב לגננת, הוא כבר מכיר את הסיפורים האלה. למה הוא צריך עוד הפעם לשמוע את כל חומש בראשית? כי שם אנחנו לא שומעים את הסיפורים של הגננת, שם אנחנו שומעים את ה... שם אנחנו רואים את התכונות שלנו, כפי שהרב חרלאפ כותב שכאשר אנחנו קוראים את הפרשיות על האבות, אנחנו בעצם קוראים את התכונות שלנו. ואנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו מהם התכונות וללכת בהם. המסילת ישרים אומר דרך איך לקנות אותם, בפועל, איך להוציא אותם אל הפועל.
האם המצוות, או התכונות, הן תנאי למצוות, או שזה
כן,
כרוך?
כן. אם לא, אם לא, אז אתה רובוט, והדברים הם לא...
אבל זה לא שחור לבן.
לא, האם אתה רוצה לומר...
90% מהתכונות.
נכון, נכון. אנחנו כל הזמן הולכים ומשתלמים. זה לא שחור לבן. אנחנו גם לא נאמר שמי שהגיע לגיל 13... הוא גמר כבר את כל עבודת המידות, ועכשיו יש לו מצוות. זה הולך ומשתכלל כל הזמן, מידות, מצוות, תורה, זה הכל, כל הזמן מהלך של חיים. וכל אחד באופן אישי, הוא צריך לדעת. יש מידה שהיא כבר קנויה בו, יש מידה שלא, הוא צריך לעבוד עליה, יש מידה שהייתה קנויה והוא הזניח אותה, והיא טיפה צריכה רענון, חידוש. אז אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. מה פשר האמירה הזאת של הקדוש ברוך הוא לישראל, לעתיד לבוא? לכו אצל אבותיכם. האם הכוונה שחייבים להיות בחברון בשבת חיי שרה, זה נקרא לכו אצל אבותיכם, ודאי מצווה גדולה להתפלל במערת המכפלה, אבל יש פה משהו יותר מזה. אומר הרב בעין היה, סימן קוף למד ג' לעתיד לבוא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. ההתיישרות אל יסוד הקדושה בנויה היא על פי הבחירה החופשית שנטיית האדם לצד המעלה והנשגב. ברור שעמוד התורה והמצווה, כפי שכתב הרמב״ם, זה הבחירה החופשית. אם אין אני לי, מי לי. אין מישהו שיעשה את זה בשבילך. יש מלחמה, יש יצר, אתה צריך בגבורה לבחור, לבחור לטוב וחלילה לא לרע. והתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אז אם אני רוצה, אם אני חפץ להיות ישר, אני צריך ללכת על פי היושר של התורה, לפתוח את השולחן ערוך, לראות מה מצווה עליי, ולעשות, ומה לא תעשה ולא לעשות. ההתיישרות אל יסוד הקדושה. אשר קידשנו במצוותיו. ואז אנחנו ישרים עם אל. ההתיישרות אל יסוד הקדושה בנויה היא על פי הבחירה החופשית, שנטיית האדם לצד המעלה והנשגב. אין כפייה דתית. אתה צריך לבחור, ובחרת בחיים. אבל, האם הכל תלוי בבחירה שלי? אבל הבסיס היותר יסודי, הנותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, הבסיס הוא העצמיות של הטבע הנפשי. אומר הרב, אתה לא רובוט. אתה בן אדם, אתה לא רק בן אדם. אתה שייך לעם ישראל. אז יש בך, בתור בן לעם ישראל, טבע נפשי. ואם תזכור את זה, ואם תזכיר את זה לעצמך כל הזמן, אז אתה בוודאי תבחר בדרך הנכונה, המתאימה לך. אם אתה זוכר מי אתה ומה אתה, זה ייתן לך מוטיבציה לבחור בדרך שמתאימה לך. לכן הבסיס היותר יסודי, הנותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, הוא העצמיות של הטבע הנפשי, שכל אחד ואחד מאיתנו, שהיא העצמיות הזאת בישראל מורשת עולמים. מקדושת האבות הנשמרת כל כך באופן אופיי בעם השם בכללו. מסורת אבות, מורשת מקדושת האבות, כמה אנחנו אוהבים את חומש בראשית, כמה אנחנו חוזרים עליו, כמה אנחנו מתענגים עליו, כי שם אנחנו פוגשים את קדושת האבות, ואנחנו יודעים שזו העצמיות שלנו. וממילא, אם אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אז קל לנו לקבל על עצמנו את התורה ואת המצוות, הכל כך מתאימות לטבע שלנו. ועל כן, כשבמשך הזמנים, במשך תקופות היסטוריות, נדלדלה אומה מנכסי הרוחניים, יש, אנחנו בחובות, מוכרים את הנכסים הרוחניים שלנו, כל מיני דברים ששמרנו עליהם במשך שנים, לפעמים אנחנו מוכרים אותם בזול, אנחנו עוזבים אותם, אנחנו לא מספיק שומרים על המסורת ועל כל מה, כל היקר והקדוש לאבותינו. והתוכן של נטיית הקדושה במעשים, בדעות ובמידות נתקלקל. מה נגיד שכולנו מתוקנים, אין קלקולים, אין חסרונות? יש. נו, אז איך אפשר לתקן? יהיה הדבר המדריך אל התיקון? ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש. מה הרב לא אומר פה? הרב בעצם לא אומר מה שלפעמים עושים בטעות. אם אתה רואה כזאת חילוניות, אם אתה רואה אנשים שהתקבצו ובאו מכל הגלויות, והם לא שומרים תורה ומצוות, אז לא נכון לומר להם, תשמרו תורה ומצוות. כי למה שהם ישמרו תורה ומצוות? בגלל שאבא שלך הניח תפילין, ואתה מניח תפילין, אז גם הוא צריך לעשות את זה. אינך יכול לבוא אל אנשים שלא יודעים בזהותם, בין ימינם לשמאלם, ולומר להם, קחו את הרשימה של המצוות, קיצור שולחן ערוך זה קצר, מה שאתם רואים שם תעשו. למה לעשות? למה זה מתאים לי? אבל, ולמה זה מתאים מקדמה דנא? אם תברר לו שהוא בדיוק כמוך, בן של אברהם, יצחק ויעקב, הוא שייך לעם ישראל. אם תברר לו את קדושת נפשו, אם תגלה לו את סגולת ישראל, ממילא תוכל אחר כך להוביל אותו, או שהוא מעצמו ירוץ אל תורת ישראל המתאימה לסגולת ישראל. אבל אינך יכול להגיד לרובוט, תקיים את המצוות, אתה יכול לומר למי שיש בו סגולת ישראל, שיקיים את תורת ישראל. לכן אומר הרב, הדבר המדריך אל התיקון יהיה, ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש. תלמד אותו מה זהותו, תלמד אותו היסטוריה של עם ישראל, תלמד אותו את את חומש בראשית, את ההיסטוריה של חומש שמות, תלמד אותו מי זה עם ישראל. כי ריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים, ואז נתן לנו את תורתו. אם הוא מתנהג ככל הגויים, אז למה שפתאום מתנהג כמו עם ישראל? הוא לא יודע מה זה להיות יהודי. אז תשיב אותו אל הטבע הנפשי המקודש. אל תקדש אותו. זה בסדר. יש לו טבע נפשי מקודש. רק הוא מכוסה. הוא מכוסה בהרבה חול. אז תחפור, תוציא את החול. תחשוף את הטבע הנפשי המקודש. גרים זה סוגיה אחרת של יכולת להיות נספחים לעם ישראל. דיברנו על זה בעבר, סוגיה מרתקת, איך אפשר להיות חלק מעם ישראל, אפילו שבאופן פשוט חסרה הסגולה הישראלית. כן. בדיוק. בדיוק מה שהרב קוק אומר פה. אתה אומר לא צריך למצוא, רואים אותה. יפה, זה מה שאומר הרב. כלומר, התאחזות אדירה בתכונת האבות, יסודי מורשת הקדושה. דבר על התכונה של האבות. תראה להם שיש בהם את תכונת האבות. תפכו רגע את הדף. אומר הרב, במאמר נחמת ישראל, בעמוד 284, תראו בדיבור המתחיל וכאן. וכאן צריך הדבר להיות כבר מתחיל מיסודו. איך יהיה סדר הגאולה? יסוד המוסר הציבורי הישראלי. כלומר, החפץ של תוכנית החיים על פי השאיפה האלוהית, שהם תו האבות, של רוממות החמדה לתכונה רוחנית עשירה ומפוארה כזו בצביון החיים הכלליים, הוא צריך מתחילה לשוב אל ישראל. אחרי גלות כל כך קשה, עם ישראל מתנער מאפר. הוא צריך להחזיר לעצמו קודם את הטבעיות של האבות. אחר כך יגיע זמנו של הנכד הגדול משה רבנו. כפי סדר החומש. קודם האבות, אחרי זה משה. קודם הצד הטבעי, ואחרי זה הצד הלימודי שחושף את כל הטבע הזה. לכן אומר הרב, קודם כל, התכונות של האבות צריכות לצאת אל הפועל לא רק ביחידים, אלא כמוסר ציבורי ישראלי, שיראו אנחנו ויראו אומות העולם, שאנחנו בני בניהם של אבותינו. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. וכולם רואים. כולם רואים איזה עם יש לנו, איזה צבא יש לנו. איזה בני אדם אנחנו, איזה עדינים אנחנו, איזה רחמנים אנחנו, לפעמים יותר מדי, איזה אוהבים אנחנו, איזה ראות יש בינינו. קודם לחזור לתכונת האבות. מתוך כך ממשיך הרב, בסדר ההיסטורי, ילכו ויתעוררו למלוא קביעותם. כל ענפי מצוותיה המעשיות של תורה וחוקיה, שעל ידם תשוב ותיכונן באומה האורה האלוהית הכללית במובן ציבורי גדול. אומר הרב, הסדר של הגאולה יהיה שעם ישראל יחזור קודם כל אל תכונות האבות, אל המידות הטובות. אחר כך תהיה התעוררות גם לקיום מצוות. אבל הסדר הוא קודם מידות ואחרי זה מצוות. ולכן אומר הרב בתקופתו לפני 100 שנה, והנה אצל רבים מבני דורנו אנו מוצאים, שאף על פי שמצד הירידה בהכרת תוכן נשמת התורה שרו מדרך השם, והם עשו בדת וקודש, ולקחו להם את הדרך שכופרי האומות, יש בעיות של כפירה, יש בעיות של קיום מצוות כמובן. בכל זאת, היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב. ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות, עדיין לא בשמיות, עד כדי מסירות נפש. למדים אנו שהכוח הכללי האלוהי של השפעת קדושת האבות, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, החל להתנער ולתת את פריו. מזהה הרב בתקופתו, אני רואה את האבות. אני רואה את תכונת האבות. אני רואה את עם ישראל מוסר את נפשו אחד בשביל השני, אוהב את הבריות. עם ישראל כל כך עושה חסדים, כל כך מלא מלא בתכונות של האבות, הוא מפרט את זה בהמשך המאמר. במלחמות רואים את זה, ודאי רואים, אם לא קוראים בעיתון, כשהרי בעיתון יש רק דברים רעים, אלא נפגשים בשטח, רואים את עם ישראל, קופי של האבות. אתה רוצה עכשיו להקשות מהיחידים שלא מתנהגים כך. כן? חס וחלילה. אין קורין אבות, אין קורין... זה בדיוק העניין. האבות זה לא רק דם ביולוגי, לא. אבותינו אומרים חז"ל, אין קורין אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק ויעקב. אני לא מדבר על גנטיקה. אנחנו בשיעור הזה לומדים על האבות. גנטיקה תלמד בשערי צדק. לא, לא, לא פה. אבל גנים כפי שהתורה מציגה אותה. אנחנו עכשיו מדברים על הצד הרוחני. על הצד הרוחני. לא, הגנטיקה הפיזית הזאת... לא, לא, תקשיב, אני שומע את השאלה. אולי תגיד לי אם אני צודק. אתה רוצה להגיד, מי שהוא דתי ימני הוא מבניו של אברהם, יצחק ויעקב. מי שהוא שמאלני קפלניסטי, אז הוא בניו של בתואל ולבן. נו, מה, אתה רציני? לא, לא. גם הקפלניסטים הם בני אברהם, יצחק ויעקב. הם לא יודעים את זה. אנחנו לפעמים שרואים איך שהם מתנהגים, גם אנחנו לפעמים לא רואים את זה, אבל מי שלומד תורה, הוא יודע, מי שקורא את הכתבים של הרב קוק, הוא יודע שכולם בני אברהם, יצחק ויעקב, ותכונות טובות יש להם. כמה קפלניסטים יש? זה קומץ מועט שמצליח להיכנס למסך, אבל כל עם ישראל, אתה רואה שזה בני אברהם, יצחק ויעקב, לא, הרב אומר כך, שיש יחידים שהם תמיד תמיד יכולים ללכת אנטי. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על התכונה הכללית הנורמלית. זה שאתה רוצה להגיד שהאנשים האלה הם לא נורמליים, אתה צודק. הם לא טבעיים. הם לא הולכים לפי הנורמה של נשמתם, הם לא נורמליים. אתה צודק. אנחנו עכשיו לומדים להכיר את הנורמה, את הטבעי, את הטבע, את הסגולה של עם ישראל. זה שיש אפשרות להתנהג בצורה שהיא הזויה, היא הפוכה מהסגולה, יש מציאות כזאת, אבל ודאי זה מציאות חריגה. אנחנו לומדים עכשיו על הטבע הרגיל. דורנו. דורנו, תסתכל על דורנו, איזה מסירות. נכון, נכון, תמיד. הייתי אומר, דור דור הוא מבולבליו. ובעזרת השם, אנחנו כאן במכון מאיר ודאי, אנחנו מבקשים בתפילה שהשם ישיב את כולם בתשובה שלמה.
כולם תחת אותה התפלגות, אבל יש כאלה בקצה הזה.
כן, כן.
ואלה שהם בקצה, שאני רוצים לעבור עבודת גילוי יותר גדולה.
כן, 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 נכון, נכון.
כולם זה קיים.
כולם צריכים להגיע אל האיזון, אל הטבע, כן. כן. כן.
הם לא עשו ההפך מה שהיה עושה בחיים האזרחיים.
כלומר, היו הרבה קפלניסטים שהורידו את התחפושת הקפלניסטית ושמו קודם כל מדים וציצית ושמחנו לראות אותם כמו שהם. נכון, נכון. יפה, יפה. טוב, הקדשנו יותר מדי זמן לקפלניסטים, בואו נחזור הלאה. אהבת הצדק, שורה שלישית מלמטה. אהבת הצדק והיושר החברתי מבצבצת ועולה, וחיי הבית והמשפחה נכונים הם לעמוד על בסיס נכון וניסה בקדושתם. אומר הרב, איזה יופי, אני מתפעל מעם ישראל. ממש רואים שהם מתנהגים כמו בני אברהם, יצחק ויעקב. נו, אז מה הלאה? הרב הוא חכם עדיף מנביא. ואז הוא אומר, כמו שמתוך אברהם, יצחק ויעקב הופיע האומה ועמדו רגליה על הר סיני וקיבלו את התורה, כך גם אלה שהם עכשיו מזכירים לי את האבות, אוטוטו יעמדו גם הם על הר סיני, אוטוטו יקבלו את כל התורה והמצוות. והערה חזקה ומהירה יפה, המרגלת את העין לראות איך שכל התכסיס הגדול והאורך של כל המצוות השימיות שבתורה נדרש ומתאימו להשלמת השאיפה האלוהית המוסרית הגבוהה המיוחדת לישראל והפועלת מתוכה על כלל המשפחה האנושית, מוכנת עם יד לפעול זרם גדול של תשובה שלמה. אומר הרב, אני רואה, אני מבטיח שעוד מעט עם ישראל יעשה תשובה שלמה. כי כשהתכונה הטבעית של האבות הולכת וחוזרת אלינו, אז היא מוכנה לקומה הבאה, שזה קומת הצד הלימודי של תורה, הצד המעשי של מצוות, של משה רבנו. וזה מה שכתוב, ובא לציון גואל ולשווי פשע ביעקב. אם אתה זוכה להיות בדור של גאולה, ובא לציון גואל, אז ודאי שיהיו שווי פשע. אומר הרב, אפילו ודווקא, תשובה שלמה, אפילו ודווקא מהפושעים והמורדים היותר נלווים. לא אנשים שחטאו בשוגג יחזרו בתשובה. שווי פשע. הפושעים יחזרו בתשובה. אז נהפוך את הדף, נחזור למה שהיינו בו. אומר הרב, התאחזות. אנחנו באמצע הפסקה. מה הפירוש? לכו אצל אבותיכם. תתאחזו. התאחזות אדירה בתכונת האבות, יסודי מורשת הקדושה. אני מדלג כמה שורות. על כן עצת השמי באחרית הימים מופעת אצל על ישראל. לכו אצל אבותיכם. התעמקו בקדושת האבות הטבעית הממוזגת בטבע הגופני והנפשי שלכם. קומש בראשית לא קוראים במהירות. לאט לאט. צריך להתעמק. כי שם המראה של התכונות שלנו. ותעמדו על מעמד היושר של איך הקודש הרצוי, ותבחנו על פי מעמד זה את מעשיכם בהווה, ותכוננו, תבססו את רוחכם לטובה, כי תקבלו את יסוד התוכחה על פי הערכה הנשגבה הזאת. הבאה מתוך ההתרוממות אל טבע האבות, ויסוד קדושתם, המנוחלת לנו נחלת עולמים. אומר הנביא ישעיה, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם, לא צריך משגיחים שיצעקו עליכם. פשוט צריכים משגיחים שילמדו אתכם חומש בראשית ויראו לכם שזה התכונות שלכם, ותבוא מזה תורת התוכחה המנצחת, המביאה את הרפואה היסודית לכל תחלואי הנפילה של הדורות כולם. לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. יש נפילות, יש חולשות. איך קמים מזה? האבות מקימים אותנו. ההבטה, החשיפה של תכונות האבות המתגלות על ידי עם ישראל, היא זו שתוביל אותנו לתשובה שלמה, לקבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, ולהארת כל האור הנשגב והנעלה של עם ישראל ושל התורה. שלום.